איפה היינו? בספר במדבר, נכון? בפרשת, בעמוד 214.
החשבון של
ה-86
יוצא מהגיל של משה
ויוכבד, נכון? כן, 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 מסתכל. טוב, זה למדנו, אני חושב פסוק 2 למדנו, נכון? ציור את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם ובית אבותם, מספר שמות, כל זכר לגולגל אותם, נכון? אז למדנו את המשמעות של במספר שמות. עכשיו נשאלת השאלה, היותר כוללת, למה צריך בכלל לספור? וברכה. למה בכלל לספור את בני ישראל?
כל אחד הוא בן,
אז זה משהו מיוחד, בסדר, אבל למה כל יום תספור עם כך? מה קרה באותו דור שהצורך לספור את בני ישראל?
אמרנו
שמפקד למלחמה. יוצאים למלחמה, מה אתה אומר? איזה נותרים? לא הייתה שום מגיפה, זה אולי בפנחס זה טוב, אבל במדבר זה לא טוב. מה? זאת אומרת בשביל הצבא. כן, איך אתה יודע? זה כתוב במפורש, כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון, נכון? פסוק 3, נכון? זאת אומרת שהסיבה של המניין זה בגלל שעומדים לכבוש את הארץ, וצריך לדעת כמה חיילים יש בצבא. בסדר? עכשיו למעשה המניין הזה לא הועיל כלום, כי הם יצאו, הם נכנסו לארץ רק 40 שנה אחר כך, אז למה הועיל המניין הזה?
רגע, אבל המרגלים היה
זה היה לפני מרגלים, כל הסיפור הזה. אז אני שואל, באותה שעה שהיה מניין חשבו שזה הגיוני כי עומדים לכבוש את הארץ, אבל אני שומע אחרי בדיעבד, אחרי שבעצם ישראל נשארו עוד 38 שנה בארץ, אז למה הועיל המניין הזה?
כשנדע במניין הבא, מה השתנה?
להעביר את המניין.
כלומר, אחרי שהדור המרגלים תם,
מה אכפת לך מה השתנה? אז תספור פרשת פנחס.
להחליט את הארץ למדבר.
אתה אומר?
אני מסביר את זה כמו ש...
נו. כן, אבל הוא ספר רק פעמיים פה, בשנה השנית ובשנת ה-40. אם בכל שעה ושעה, אז אתה כל חצי שנה לספור. נו. אז זה לא מצד בכל שעה ושעה, אם ככה. חיבתם של ישראל. צריך לזה למה חיבה רק דווקא שם. מה אתה אומר? זה יפה, מסר דבר בתורה כתוב באמת שנחלו את הארץ לפי המספר הזה, אז זה כדומה למה שאת אומרת, זאת אומרת שפה המתים ירשו את החיים, נכון? יש דבר כזה, זאת אומרת שאדם למשל שהיה יחיד בדור יציאת מצרים, אחר כך נולדו לו 10 ילדים, אז הם לא יורשים 10 חלקים בארץ, אלא הם יורשים רק חלק אחד, נכון?
אז למה לא יוצא מצבא? מקבל, למה יוצא צבא?
כי באמת הם היו אמורים לכבוש.
רק אלה שכובשים
מקבלים. הם היו צריכים לכבוש. הם היו צריכים לכבוש.
אם היו כובשים, אז הארץ הייתה מתחלקת לנחלה לפי הצבא הזה.
כן, כי הם רצו באמת לכבוש. רק המרגלים
מניעו. זאת אומרת שבדיעבד הרי את המרגלים לא נחשב להם.
כן, כאילו מוחקים את חטא המרגלים מהפרשה, כן.
אז זאת אומרת שאם ראובן נולד יום לפני מפקד,
כן,
ושמעון יום אחרי מפקד, אז ראובן כן מקבל נחלה ושמעון רק חלק מאבא.
נכון, בדיוק.
אבל המפקד שם לא קבע לפי 20 שם?
טוב, בסדר, אני מתכוון, יום, בניה בן 20 יום לפני המפקד.
אז אבא שנולד לו בן, והוא בן חודש או בן יום,
נו,
אז בן הזה מקבל אותה חלקה.
מה בעיה? מה שיקבל.
שיקבל. וזה שאחי שנולד
אחרי זה. נכון.
זה לא רגיוני.
למה?
הם מתו ואחר כך היו פי 10 יותר וצריך לאלה ש...
קודם כל היה פי 10 יותר, היה קצת פחות. דווקא קצת פחות.
אוקיי.
דווקא היה קצת פחות. היה פה 600,000 ו-3,550, שבכניסה לארץ 600,000 ו-א', 230.
והיחס
מיני שתהיה? כן, גם. שבט שמעון ככה ירד הרבה.
מאז שהוא...
א',
השאלה שלך
היא גם לא דבר מקומית, מפני שסך
הכל אם היית מחליט
לפי אלה שעושים בארץ, אז בדור הבא
היה אותו עיוות.
לא, פשוט הבדל בזמן הוא זניח ממש.
לא, אבל ומאה שנה אחר כך? אדם. תמיד האוכלוסייה משתנה.
אתה יודע שהטריטוריה, השטח של האדמה שניתן לכל שבט היה יחסית, פרופורציון יחסית למספר של האדם.
של יוצאי מצרים, לא שבאה הארץ, כן. זה נקרא שהמתים ירשו את החיים.
אז אולי זה באמת אומר שאתה מרגבים, שהוא
מסלח. כאילו מוחקים אותו מהפרוטוקול. יפה. עכשיו יש עוד דבר. כשיש ספירה, זה מכניס סדר. נכון? צריך שיהיה סדר. למה צריך סדר? לפני המדבר. כי במדבר יהיה בלגן. בדיוק. אז צריך, לפני היציאה אל המדבר, שנדע מאיזה סדר אנחנו יוצאים. ואז לקראת איזה סדר אנחנו גם נכנסים.
אבל יש שני דברים שעומדים בסתירה לזה. א', שהספירה יש לזה קונוטציה לא טובה, לכן סופרים במחצית השקל, ולא אחד או שתיים. דבר שני,
זאת אומרת, איך יכול להיות שסופרים? הרי זה רע.
כן.
נכון. אז איך ספרו?
עשית
השקל. טוב. שאלה נוספת. למה מנשה ואפרים פה נספרים בנפרד? כדי שזה יצא
12.
כי לוי לא נספר. אז כמה שאלה נוספת? תמיד צריך שיהיה 12. זה כלל גדול. עכשיו, למה מנשה הוא זה שממלא את התפקיד של הלוי?
של?
הלוי. כלומר, אם יש שבט לוי, אז אתה אומר יוסף. אם אתה, אם אין שבט לוי נספר, אתה אומר אפרים ומנשה.
הוא הבכור.
כן, אבל למה דווקא אפרים ומנשה? למה לא לחלק את בני ראובן לכך? או בני יששכר?
יעקב אומר לו, אפרים ומנשה.
נכון, אבל למה דווקא, למה יעקב אמר את זה דווקא ליוסף?
יוסף היה אמור להיות...
יוסף הוא קצת דומה ללוי גם כן.
יוסף היה בכור, כאילו הוא יורד שניים.
כי שניים, זה נכון. זה נכון. מה? אבל, מה?
הוא רצה שלרחל יהיו יותר בנים מאשר היו לה.
או שנאמר שיש איזשהו דמיון בין שבט לוי ליוסף. מה הדמיון? שניהם מנהיגי גלות. מנהיגי גולה. הדמות המרכזית בגולה זה יוסף, וזה גם הלוי, נכון? איך הרמב״ם אומר שיעקב מינה את לוי ראש ישיבה, כן? שימשיך את המסורת. בני לוי לא השתעבדו וכו'. כלומר, הם המנהיגות של תקופת הגולה. ולכן הם עומדים גם במרכז המחנה בזמן המדבר. אני חושב שלמדנו את מבנה ספר במדבר, נכון? טוב. עכשיו, לגבי סדר המחנות, בפרק ב', שימו לב. פרק ב', וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד, סביב לו אל מועד יחנו.
דגלו זה דגל, ממש
אחר. דגל, זה נמלו.
דגל.
ואחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאותם ונשיא לבני יהודה נחשון בהם בנדב. למה יהודה מן המזרח?
למה
באשר? אז מה? הייתי, אם הוא היה במערב הייתי אומר כי שם שוקעת השמש.
זה גם החלוקה, הנחלה
של יהודה. לא, דווקא הנחלה של יהודה היא בדרום.
בטח המשכן, בטח החצר היה
לצד. יפה, זה הצד שנכנסים אל ה... זה הסבר, זה מצד אחור. מה הצד השני?
רגע, לא, הפתח הייתה, לא היה מאיפה, לא היה מזרח.
טוב, אני רואה שצריך לעשות לכם ציור, נכון? זה חצר המשכן. זה המשכן. בית קודשי הקודשים נמצא פה.
במערב.
ואין פה זה קודש קודשים. ופה זה צפון, צפון, מזרח,
מזרח, יהודה מסתיים פה מצד מזרח. ההסבר שנתה פנינה, בגלל שפתח אוהל מועד הוא מצד הזה, הכניסה אל אוהל מועד היא מצד מזרח. אז יבד שהוא שומר הפתח. טוב, יש לוויים בכלל פה מסביב. פה יש שבט לוי, לוי ולוי. מצד זה יש משה ואהרון ובניו. הם יושבים פה. הם שומרים על הפתח.
רגע, לא היו ארבע משפחות שפה? המשפחת אהרון הייתה שם?
גרשון, קהת ומררי. נכון? פה היה גרשון. מדרום היה קהת. ומאחור היה מרבי. נכון? עכשיו, למשה ואהרון מצד מזרח. עכשיו, יש, מה החשיבות לזה שיהודה היא מצד מזרח לא אלמה?
כדי שכהונה ומלכות...
כהונה הוא כהונה, יפה מאוד. יש קשר ביניהם. כלומר, יש קצת של קדושה, יש קצת של כהונה ביהודה. בסדר? אגב, יש גם קשר משפחתי בין הכהונה לבין יהודה. נשיא... שבט יהודה, מי זה?
נחשון
של בן אמינדב, שהוא אחיה של אלישבע בת אמינדב, שהיא אשתו של אהרון הכהן.
רגע, ומרים לא הייתה אשתו?
לא. נחשון הוא הגיס של אהרון. בסדר? זאת אומרת שאלישבע בת אמינדב היא האימא של כל הכהנים שבעולם. ויש צד של כהונה בשבט יהודה. קצת של מלכות בשבט הכהונה, אם תרצה. לכן זה קושר ביניהם. יותר מזה, מה נאמה? הייתה יהודה לקודשו. ישראל ממשלותה. מה תחילת הפסוק? בצאת ישראל ממצרים. זאת אומרת, כשיוצאים ישראל ממצרים, יהודה הוא המנהיג. מהו כיוון הנסיעה במדבר?
מזרח.
כיוון מזרח, נכון? לכן יהודה בראשונה, צד מזרח. בסדר? נאמר בספר בראשית, לא יסור שבט מיהודה, וחוקק מדרגליו עד... יבושילו, מה זה
כיבושילו? יבוא לשילו.
עד שיגיע לעיר שילו, נכון? עד משכן שילו, יהודה הוא המנהיג, מכאן ואילך, אפרים, נכון? מי הנהיג אותם ישראל אחרי משה?
יהושע
משבט, אפרים. ככה היה הפשט שהבינו בפסוק כנראה שבטי הצפון. לכן הם לא הרגישו מחויבים לממלכת יהודה ולבית דוד, כי הם אמרו, מה שכתוב לא יעשו שלט מיהודה, זה עד יבוא שילו, הגענו לשילו, גמרנו. איך בדרום הסבירו עד יבוא שילו?
המלך המשיח.
המלך המשיח, כן. נכון? זה מחלוקת במנת הכתוב. כלומר, יהודה הוא המנהיג.
כן. אחר כך... אחרי זה יש לכם דגל בסוכיות, כן? דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם. ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור. למה ראובן מצד דרום? מה זה הדרום? הגדרת דרום, בבקשה. מה?
ימין,
ימין. ימין, זה אם אני אבוא. ימין. איפה שהשמש עולה אחרי הצהריים, נכון? מה? לא, אני אומר, הגדרה פשוטה, הדרום, זה איפה שהשמש מירה בצהריים, נכון? זה הדרום. נכון או לא? לכן נקרא גם דר רום, בגלל שהשמש עולה למעלה. זאת אומרת, זה איפה שתוקף האור. כלומר, עוצמת היום זה הדרום. אז למה ראובן שם?
הוא הבכור.
יפה, נכון? עכשיו תסתכלו לרגע אחד בספר דברי הימים, א', בעמוד... בפרק ה', כן, בעמוד 1281. בעמוד 1281, בפרק ה' של דברי הימים א', יש פה שני פסוקים, מה זה מסובכים? לא מילה. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. ובחלילו יצוי אביו, ניתנה בכורתו. לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. זה גם כן אני לא הבנתי. כי יהודה גבר באחיו.
כי
ונגיד ממנו, והבכורה ליוסף, בני ראובן בכור ישראל.
זה ברור שאנחנו לא
מבינים. כן, אז כל מה ש... איך שלא תפרש את זה, רוצים להגיד לך פה שיש שלושה בכורות שמתחרים פה. בסדר? יש לך יהודה שגבר באחיו, יש לך יוסף, יש לך ראובן. שלושתם הם מן בכורים. ולכן הם גם ראשי מחנות בישראל. בסדר? אז עכשיו, התנועה של השמש, מאיפה היא מתחילה? במזרח, לכיוון?
דרום.
דרום, מערב, נכון?
לכן גם כשהתורה מונה את המחנות, היא מתחילה מיהודה, ממשיכה לדרום כדרך מניין השמש, נכון? מה שנקרא כיוון מחוגי השעון.
כן, אז מה זה גם כמו שהשכינה באה ממזרח, כן, פסוק ביחזקאל, והנה כבוד השם בא מרוח הקדים והארץ העירה מכבודו. הקדים זה מזרח, נכון נתנאל? זאת אומרת שיש דמיון בין השמש לבין השכינה, נכון? דימוי כזה מפה שבא האור. זה כמו שגם כתוב בספר בראשית רבה על קח לי עגלה משולשת ועיל משולש. אז עיל משולש זה יוון. למה יוון נקרא משולש? כי אלכסנדר מוקדון, כך כתוב במדרש, כבש שלוש רוחות בעולם: רוח דרומית ורוח צפונית ורוח מערבית, ורוח מזרחית לא כבש. למה לא כבש? אומר המדרש שמשם תחילת האורה. אז כנראה יש איזו אנטיתזה בין החושך של יוון, יוון נקראת חושך, חושך על פני תהום, אז יוון יכולה לכבוש את כל העולם חוץ מראשית האור. אז כן, יש קשר בין הגיאוגרפיה לבין הרוחני. למה? למה זה? למה?
מי קדם?
מי קדם? זאת אומרת שמי שמתרחק מן הקדם ירחיקו עצמם מקדמונו של עולם. כן, כן, ברור. כן, וגם היה, וקדמת עדן. אבל קדם תמיד חיובי. כן. במיוחד דור הפלגה, כתוב, ויהי בנוס עם מקדם וימצאו בקעה. זאת אומרת שהם התרחקו. נרחקו מן הקדם. כן, לכן יש, איזה מין משיכה, איזה מין איפנות של התרבות המערבית כלפי המזרח. כל הזמן שהתרבות המערבית הייתה בסיתוקפה, המזרח לא עניין אותה. במשעה שהיא התרוקנה, אז עכשיו יש משיכה חזקה אל המזרח.
ארץ השמש
העולה. לכן המערב
נקרא חור. חור, נכון. הים האחרון, נכון. מה המקום המערבי ביותר בעולם המערבי? קריית מלאכי. נכון? מה? לוס אנג'לס. כן. נכון, נכון. מחנות, כאשר יחנו כניסאו איש על ידו לדגליהם. זאת אומרת, בנסיעה יש לנו קדימה יהודה וראובן, באמצע מחנה שכינה, כלומר הלווים נוסעים עם האוהל, עם אוהל מועד, ואחרי זה אפרים, ואחרי זה דן. מסך לכל המחנות יוצא שאפרים נמצא מאחורי השכינה. עכשיו, מי רואה את פני השכינה, אפרים או יהודה?
לא, אם השכינה הוא מזרח, אז אתה אומר שאפרים
רואה את זה. עת האלוהים יתהלך נוח, יתהלך לפני ויתמיד.
נו, אז יהודה הולך קדימה. כן, אבל מי רואה? אפרים רואה. נכון? אפרים רואה?
כן, באותו תיאור אפרים רואה.
כן, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איפה הקרובים במקדש? אז הם קרובים לאיזה שבט? הם קרובים דווקא לאפרים, נכון? נא להסתכל בתהילים פרק פה. פי. פי. יפה. לנצח את שושנים עדות לאסף מזמור, זה בעמוד 1042. רועי ישראל האזינה נוהג כצון יוסף, יושב הקרובים הופיעה. זאת אומרת, נתי הקדוש ברוך הוא נקרא יושב הקרובים בתור נוהג כצון יוסף. למה? מי שמנהיג את יוסף כמו צון. מתי הקדוש ברוך הוא הנהיג את יוסף כמו צון? במדבר. כן, הרועה נמצא קדימה והצאן מאחריו. ואיך הוא נקרא שם הרועה? יושב הקרובים. זאת אומרת שהאמירה הזאת בתהילים היא זיכרון עוד מימי המדבר. ראיה להיסטוריות של התיאור פה בספר במדבר. כן.
כשהם היו נעים במדבר.
כן.
להניח שהם היו נעים בדרום.
נו.
אז מי שהיה נעים בדרום זה ראובן? היה משה קדימה?
לא, יהודה. יהודה, יהודה, בדיוק. כן. ודגל מחנה אפרים צבאותם ימה. ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. כן, עכשיו, מה הדגל הרביעי? פסוק כ"ה בעמוד 218, דגל מחנה דן צפונה לצבאותם. מה יש בצפון? חושך. זה מקום הפרוץ, לכן מצפון תיפתח הרעה. נכון? אז מי צריך להיות שם? אדם חזק. דן.
לא,
ראובן
הם לא חזקים.
כן, כי להתמודד עם מצבים של משבר זה אישיות מיוחדת. נאסף. זה... לכן הוא נקרא מאסף לכל המחנות. אני לא זוכר איפה זה כתוב. זה כתוב. כן, דגל מחנה דן צפונה לצבאותם. נשיא לבני דן, אחי עזר בן המשל. דן הוא יכול לסתום פרצות. מאיפה נכנסים הצבאות לארץ תמיד, הכובשים? מהגולן, נכון? איפה שדן? כן, זה השער. כן. דן גור אריה, זה נקי לבשן. כן, בדיוק, זה מלחמת גרילה. במקום הפרוץ. נכון, 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 נכון. אפל. מה זה אומר? טוב, הוא בא בשם עם ישראל. זה כמו שעם ישראל כבש. גם עם ישראל כבש מהדרום, לא? לא, עלינו ממצרים, היו נסויים כאן את דרך ארץ פלישתים, לא? כן, אבל אהבה מינה יש לה משמעות, לא? אז צריך שמישהו ישלים את אהבה מינה. ככה נפלא, לא?
אבל מה
האישיות
של
דן? זה איש הגבול. מה זה אומר? זה אדם שלא אוהב את המרכזיות. הוא אנטי ממלכתי. כן, אני אתן לך דוגמה. כתוב
ויזלל בך כל הנחשלים אחריך, שהנחשלים זה היה מחנה דן, שהיה הענן פולטם, שהיו כולם עובדי עבודה זרה. מה, ביצר מטען היו כולם עובדי עבודה זרה, מחנה דן? זה שהיה להם פסל מיכה. מה זה פסל מיכה? זה עבודת השם בצורה זרה, נכון? בסדר מיכה, ידעו לך מה זה בסדר מיכה, כן? נו, אז מה?
אנחנו מעלה בזמנו על כל העבודה זרות של
בעצם. כן, אבל יש הבדל. שפסל מיכה, לעומת שאר העבודה זרה, זה עבודה זרה שאין מצווה לעבדה. כתוב, עבד תעבדון את כל האלילים, כן? שעשו הגויים לעבודה זרה. אבל פסל מיכה הוא נסע לך תחילה לשם השם, בשעה שזה עדיין היה מותר לעשות פסל ומסך לשם השם. לכן הפדיש אחר כך נעשה, בכל זאת אין מצווה לאבד את זה. כן, שמעתי פעם בשם הרב גינסבורג, הסבר יפה מה זה פסל מיכה. זה יראת העונש בעבודת השם. שיראת העונש זה דבר שהוא על גבול עבודה זרה, ואף על פי כן הוא מותר. זה פסל מיכה. כן, אז זה אנשי גבול. דן. כן, אבל זה אחרי האיסור, משהו כן בסדמיכה שנעשה לפני כך.
הוא יורד
מהערים. כן, מה? הוא ירד מההרים הלוחות כבר. כן, מה עם זה?
מה זה?
זה מפה, לא? מפה. עכשיו, דוד מלך ישראל. מאיזה שבט?
יהודה.
יהודה. אז מלך ישראל הוא מיהודה. יהודה זה פה, נכון? מי מלך לפניו?
שאול.
משבט?
בנימין.
בנימין זה יותר תפונה. מי מלך לפני שאול?
יהושע.
יהושע. נכון? משבט אפרים. מה אתם רואים? שהמלכות...
מתורמת.
עולה דרומה. ככל שהמלכות מבססת יותר, היא יותר דרומית.
לשמש חזקה.
נכון?
בזמן מעשה פילגש בגבעה, באותו זמן שבט דן, שישב סמוך ליהודה, בגוש דן, הלך ונע צפונה, נכון? כן או לא? צפונה, דרך שבט אפרים, בדרך גנב את פסל מיכה,
הלך צפונה,
נכון? וישב בשמורת הדן, נכון? זאת אומרת שהוא, בזמן שהמלכות הולכת ומתבססת, הוא הולך ומתרחב. ומי הוא שם בראשו? לא, לא את מיכה. לוקחים מבית מיכה את הפסל, אבל מי הכהן שם? הלוי, נכון? שהוא היה נכדו של משה רבנו. זאת אומרת, מי מלך על ישראל לפני יהושע? משה, משבט? משבט לוי. זאת אומרת, בשבט דן לא רוצים את המלכות ההולכת מפתחת, רוצים לחזור אחורה בגלגלה של ההיסטוריה, נכון? אז שמים שלום רבה, שמים פה משבט לוי.
ומה עומד מאחרי זה? למה אדם רוצה?
הם שונאים מדינה. הם אנרכיסטים, לא, לא, הם אנרכיסטים.
שמואל היה ממה?
היה לוי. הוא ביטל את השלטון המרכזי.
מקורה.
נכון. עכשיו נשאלת השאלה, האם עדיין אפשר להישאר בארץ לעשות כזה? זה היה בספר, יש ספר נקרא אלדד הדני, מכירים?
אמרנו את השם.
אתה מכיר? אלדד הדני. מכירה? לא שמעת? בזמן, זה יפה, בזמן רב צמח גאון הגיע לבגדד יהודי מבולבל שקרא לעצמו אלדד, נכון? והוא סיפר שהוא משבט דן, והוא התחיל לספר כל מיני דברים, סיפור שלם. יש ספר נקרא אלדד הדני, יש שם הלכות אגב שהוא מביא בשם יהושע בן נון, שהם שונות קצת מההלכות שלנו במסכת חולין, והראשונים דנו בהלכות האלה אם להתחשב בהן או לא להתחשב בהן. זה מובא במרדכי גם. ובנים, אלדד הדני מספר סיפור, כי הוא אמר שהוא בא מאפריקה, שהוא בא משבט דן שנמצא באפריקה, באתיופיה. כנראה שהוא היה מיהודי אתיופיה, מהחבשים. והוא מספר ככה בספר, שבזמן שנתפלגה הממלכה אחרי שלמה בין רחבעם לירובעם, רצה ירובעם לתת למלחמה נגד רחבעם, ואז הוא אסף את החיילים היותר טובים שהיו לו, שהיו משבט דן. הוא אמר, כיוון שאתם חיילים כך טובים, אתם תלחמו בבני יהודה. אמרו, עד כאן, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ואז הם יצאו לחוץ לארץ. זאת אומרת, עד כדי, הם מוכנים עוד לשבת בארץ אם זה לא דורש ממני לצאת למילואים, אבל אם אני פרייר, אני לא בא. והם עזבו את הארץ. עכשיו, לאן הם רצו לחזור? מי מלך על ישראל לפני משה?
פרעה.
פרעה. אז לאן הם צריכים לחזור? למצרים. כך כתוב שהם רצו לחזור למצרים. אבל אי אפשר לחזור למצרים, כי התורה אסרה. אז מה הם עשו? מי מלך על ישראל לפני פרעה? לא, לא היה ישראל. לא, לא היה ישראל. לא, זה הפרעה הזה. לא?
לפני פרעה?
מתי היה ישראל לפני הירידה למצרים? בגן עדן היה. לא, אבל מי מלך על ישראל לפני התקופה של מצרים? מתי היה עם ישראל אז לפניכם? בגן עדן היה, נכון? אדם הראשון זה עם ישראל, נכון? איפה זה היה? בגן עדן. אז הם לכן חזרו לנהר פישון, כך כתוב בספר אלדד הדני. נהר פישון, הם זיהו את זה עם הנילוס העליון, לכן חזרו לאתיופיה. כן, והם אמרו זה נהר פישון. כלומר, רצו לחזור למצרים, אבל עשו, אז עברו לנהר פישון. איזה הסיפור? לא, הם, לא, ההפך, הם לא רוצים את ימות המשיח. כל המהלך ההיסטורי...
לפי הרמב"ן הם לא רוצים.
זה לפי הרמב"ן.
ימות המשיח לפי הרמב"ן.
אלא לפי מי?
עולם
הבאים. זהו, הם לא רוצים את ההיסטוריה. לכן, זה מה שכתוב בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו העולייה בן אחי סמך למטה דן. אומרים חז"ל, אין לך מעולה שבשבטים מיהודה, ואין לך יערות בשבטים משבט דן. ואי אפשר שתשרי שכינה בישראל לשניהם. הוא בא בשם היחיד. בעוד ששבט יהודה בא בשם הכלל, הוא בא בשם היחיד. זה הקיצוניות של היחיד. כן. כן. ההפך, עד רבה. ככל שהאישיות היא יותר קולקטיבית, היא יותר קבועה. לקולקטיב יש אופי הרבה יותר קבוע מאשר ליחיד. יחיד יכול להשתנות. זה מה של האמריקאים. יש להם אופי, יש אופי של אמריקה כאמריקה. ומי יודע לראות את זה היטב? מחברי הקריקטורות. ציירי הקריקטורות מבטאים בקריקטורה אחת את האופי של האומה. זה שר האומה. מעניין ששר האומה באמריקה מכונה בשם סן, נכון? מעניין, שמת לב? מה? מה קרה? לא, אתה יודע מה זה סם? הסמאל, זאת אומרת השר של אדם. כן, לא, 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 זה
סם.
כן, שמואל, כן. כן, מה אתה אומר? כן, נכון. כן. כן. זה אותו דבר. שלושת השאלות שלך זה אותו דבר. שבעצם הדגלים זה אופייני למלאכי השרת, ושישראל לוקחים דגלים בהשאלה. נכון? כן או לא? כן. מה ההבדל בין מלאך לאדם? שמלאך הוא קבוע, כן? בדיוק אדם יש לו בחירה חופשית, אז הוא מתנדד לכאן או לשם. אז הרעיון הזה שיהיה בעין ישראל איזה מין השתקפות של הסדר, של סדר קבוע, זה בעצם העתקה ממלאכי השרת. עקביות
ביניים.
נכון.
עקביות.
נכון. התנועה והעמידה. הרקליטס והאלייתי. לא, זה אידיאל. זה אידיאל שהוא צריך להגשים. אידיאל. אידיאל, כן, בדיוק. כלומר, כיחיד אני יכול לרצות להגשים משהו אחר. כשבט, יש לי האידיאל, למשל, היהודה, גור אריה יהודה.
זה
שאיפה, שאיפה. יש על זה דרשה שלמה, אגב, אם זה עניין אותך, בתחילת מדבר שור של הרב קוק, על הדגלים. יש לו דרשה שלמה על הנושא הזה. מדבר שור, זה דרשות שהרב קוק נשא בצעירותו, בקהילתו בחוץ לארץ. אז יש לו על פרשת במדבר, או על בעל אותך, יש לו איזה דרוש שם.
זה מאמר?
זה דרשה ארוכה ארוכה. יש ספר, מדבר שור. דרשות של הרב קוק, כן, איזה 50 דרשות שהוא נשא. יעקב זה נשמת ישראל.
מה יש לו מעלה?
למעלה יש לך יוד, כה ואף כה, נכון? ארבע אותיות. וארבע אותיות האלה באות לידי ביטוי בארבע מחנות. מה זה ארבע אותיות האלה? זה ארבע מחשבות. העולם הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא בה. יוד וה, נכון? ובמציאות היוד וה הופכים להיות ו וה, כי המציאות מתארכת. זה לא אידיאל נקודתי כמו העולם הבא, בעולם הזה זה מתארך, אז היוד הופכת לבב. אבל ביום ההוא יהיה, נכון? יוד ה, יוד ה, זה עתיד לבוא, כן? כשהבב תתעלה. אז בינתיים יש לך ארבע מחנות, יש לך יוד כבב וה שמאסף לכל המחנות. מובן או לא? להרחיב. לא יודע לאיזה כיוון אתה רוצה להרחיב.
מה המשמעות של העניין הזה שהשבטים מסודרים בסדר מסוים? יש האופי עוד הרבה יותר, זה הסדר שלהם?
כן, כן, ודאי. זה גם אינטראקציה מסוימת. מה? יש אינטראקציה. העובדה שמשל, כמו שחזל אומרים על שבט ראובן שישב ליד הקהתים, לכן הם היו בעדת קורח, כי קורח היה מקהת, והם היו סמוכים לראובן, לכן 250 איש אמרו לקורח. כן, כלומר, יש איזושהי חשיבות לשאלה איפה אני יושב, נכון? של הרחק משכן רע. סימן שאם אני שכן של אדם רע, זה פועל עליי איזושהי פעולה. איך אני מבין? אתה שואל אם הסדר של האותיות יתקי בפקה זה כמו שכתוב כאן? לא, זה לא זה.
אני לא מבין מה זה נקרא שכן רע, הוא מסודר למעלה במשהו שדומה למטה, במי דומה למי?
הוא, אז זה לא מסובך, יש לך 12 שבטים עכשיו לסדר. כן, מכוון, כי נגיע לספירות. נסתכל, נוהגים הרי לקרוא את הנשיא של כל יום ויום בתחילת חודש ניסן, נכון? יש בסוף כל נשיא ונשיא תפילה שכתב אחידה. ושם הוא כותב לך בדיוק איפה כל שבט נמצא. ובסוף היום הראשון גם מודפס שם מאמר של הזוהר על סידור המחנות. ושם הזוהר כותב בדיוק איפה כל אות נמצאת. בסידורים הספרדיים יש בחודש ניסן יש אחרי כל נשיא ונשיא איזושהי תפילה שכתב אחידה ששם הוא מסביר מהו שורש הנשמה של כל שבט ושבט. אבל למדנו את זה פה, איך שהמחנות נשארו בארץ אחר כך, לא? כן, ציירתי את זה 1,000 פעמים על הלוח פה. כן, ברור. לא, זה ברור. שבט יהודה, איפה הוא היה בארץ?
שבט יהודה בירושלים.
אה, כן? לא, לא. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
בארץ זה התחלק אחרת. כן? הנה. אם במדבר זה יהודה, לוי, אפרים, ראובן, כדן, נכון? כך סדר המחנות במדבר, נכון?
כן.
בארץ זה לא כך. בארץ יש לך ראובן פה, ממזרח, יהודה מדרום, בנימין באמצע, דן מערב ואפרים מצפון, נכון? אז זה חלוקה אחרת. אז בנימין תופס את מקומו של שבט לוי בארץ, כי הוא הצבר, ועליו שור השכינה, ויושב במדבר על לוי שור השכינה, והסדר של המחנות הוא אחר, נכון? זה הולך ככה. ועוד שבמדבר זה הלך ככה, פה זה כיוון הפוך. זה הפך המדבר.
למשל,
שדן שיושב
בצפון,
מתאים למדבר. זה חלוקה אחרת. רגע, אם כבר אתה הולך ככה, אז יש לך פה דן בצפון, יהודה ממזרח, אפרים ממערב, וראובן מדרום. כן? ואז יוצא בדיוק כמו בארץ. אבל זה חלוקה אחרת. זה אם אתה שם את יהודה ודן פה. לא, זה ממש מדויק. זה ממש מדויק. רק אני שואל אותך, מה פתאום שמתי את יהודה בגולן? רק אני שואל אותך, מה פתאום יהודה בגולן? פה מצאת את
זה.
מה?
מנשה
שם. מי אמר לך?
האזור ההוא
זה חצי
שבט
המנשה. מי אמר
לך?
יאיר בן מנשה הלך וכבש חבותיהם. מי היה יאיר בן מנשה? נא להסתכל בספר דברי הימים.
בבקשה, נסכם בספר דברי הימים במקום שנדבר, נראה את הכרטיס לידה שלו. שבט לאיפה זה? נליס תקל בספר דברי הימים בעמוד 1277. לא, לפני כן, 1276. עמוד בפסוק 21. כן, פרק ב' בדברי הימים א', פסוק 21. ואחר בא חצרון. מי זה חצרון? משבט משבט יהודה, כן, משבט יהודה, בא חצרון אל בת מחיר, אבי גלעד. מחיר מאיזה שבט היה? ממנשה. והוא לקחיו, הוא בן 60 שנה, ותלת לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר, והיה לו 23 ערים ברצע גלעד. אז יאיר בן מנשה, מאיזה שבט היה? לפי מה שקראנו עכשיו.
הוא היה...
יהודה, הוא לקח את בת מחיר, כן, ואז הבן סגוב, מי זה שבט הוא? יהודה, והבן של סגוב זה יאיר, המכונה יאיר בן מנשה, הכובש את ארץ הגולן. זאת אומרת שהגולן הוא שייך ליהודה. יפה מאוד. בסדר? כן, מחיר בן מנשה. בני מחיר, אבל יש גם בני יאיר. יאיר העמי. מה? לא, יש עוד, מדרום לגולן. צפון הגלעד זה של מנשה. ואחורן, גם אחורן זה של מנשה. כן? נא להסתכל לרגע אחד בספר מלכים. מלכים ב', בבקשה. מלכים ב'. פרק 35 במלכים ב' פרק י' ד' פסוק 24. ויעש הרע בעיני השם מי? ירובעם השני. לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר חטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה השם את עוני ישראל מורי מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. טוב, בסדר, פסוק 28. ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה וישראל, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים ממלכי ישראל. איך הוא השיב את לבו חמת ליהודה בישראל? הוא מלך ישראל, לא מלך יהודה, אלא הוא השיב אותה לנחלת יהודה שבישראל.
ויעיר.
כן, יפה. ליהודה בישראל. וגם בספר יהושע, הרד ירדן ההררי מכונה בגבולות שבט נפתלי, נקרא יהודה הירדן. אז זה מסתדר. לפי מה זה הדבר ששמעת בשמי. אז לפי זה שיש שתי חלוקות של המחנות בארץ. וזה תלוי איפה אתה שם את המרכז. אם אתה שם את המרכז בירושלים, יש לך את החלוקה הדרומית, שהיא הפך המחנות. ואם אתה שם את הירדן בתור מרכז, יש לך חלוקה לשני צידי הירדן, כשהירדן הוא בעצם מחנה שכינה.
שילו איפה?
אפשר להעביר את הר הבית לרמת הגולן?
לא, את הר הבית לתוככי הירדן, איפה שיש 12 אבנים.
שם
זה המרכז. השאלה היא מה ארץ ישראל? האם זה רק הצד המערבי של הירדן או שני צדדיו? טוב.